לא, אני האובייקט, עד הסובייקט. מה רצית לשאול או לשתף?
בעיה או משהו.
כן.
אחת מיני רבות, כן, אבל אחת שמציקה לי שנים, יש לי רישיון המון שנים, כאילו הרבה שנים. 5 שנים לא נהגתי, לאחר מכן התחלתי לנהוג, ועד היום אני נוהגת. הבעיה היא שאני נוהגת רק למקומות שבדיוק אני מכירה. יש לי פחד לנהוג למקום שאני לא מתרפתי עם GPS, והפחד בה כאילו לאבד, לא למצוא, וואי, מה יקרה? לפני שאני נכנסת לאוטו, אני מקבלת חרחרה. אפילו מקום שאני נורא רוצה ללכת אליו, אני פשוט לא אסע. אני לא אסע כי הפחד ישותק אותי. פשוט, תגידי.
וזה כך, אמרת שאת נוהגת הרבה שנים, וכך זה מאז תחילת הנהיגה.
זה לא שאני לא נוהגת, זה לא שאני לא יודעת לנהוג. אם מישהו יושב לידי, אני יכולה לנהוג. שעתיים.
אוקיי, אז הפחד הזה הוא למקום לא מוכר כשאת לבד.
כשאני לבד.
אם מישהו יושב לידך, את נוהגת למקום, יכולה לנהוג לכל מקום.
אוקיי.
ורציתי לשאול, המקומות שאת נוהגת אליהם שהם מוכרים, תמיד הייתה הפעם הראשונה שנהגת אליהם. אז תמיד זה היה עם מישהו בפעם הראשונה?
או עם מישהו, או כשזה היה ממש בפעמים הראשונות, יש לי סוג של פחד.
אוקיי, אז היו מקומות שנכבשו. זאת אומרת, עשיתי את הצעד, נהגת אליהם עם הפחד, ו...
תרגולת של זמן ארוך, לא מיד.
תני לי דוגמה.
למשל, לנסוע לרעננה, סתם דוגמה, יש לי שתי חברות שם, אז תמיד נסעתי עם בעלי, בסוף נסעתי לבד. עכשיו, יש דרך אחת שאני יודעת, אני לא סותה ממנה. אפילו שאני נוסע עשרות פעמים בדרך אחרת, תמיד נסע בדרך
המוכרת
וידוע. אין...
ויש יעד שכבשת אותו בלי מישהו נוסף, שנסעת אליו, פשוט החלטת שאת נוסעת לבד, התגברת על הפחד, ומאותו יום הוא נכבש?
כן, יעד אחד. שנסעתי לפי סרטוט, נכנסתי לחרדה, בדרך הייתי 2 ברכב שאין להם מושג בנהיגה.
אוקיי.
זה לי גם היה מה להסתמך. ושיחת טלפון בדרך, כולה יעד דורי יהודה, אפילו לא צריך.
לא, בסדר, בסדר, כן.
זהו, זה הוא נכבש. כנראה שמאוד רציתי לנסוע לשם, זה הפירוש שלי. ידעתי שזה קרוב, והבנתי שזה לא
סוף עולם. והיית רוצה להשתחרר מזה? זאת אומרת, היית רוצה... מה היית רוצה?
הייתי רוצה לסמוך על GPS, לסמוך על עצמי, ש... שלא יקלו השמיים, גם אם אני אתאה, אני אעשה יותר ואחזור חזרה, כאילו, אני מפחדת.
את מפחדת?
אני מפחד בכביש בין עירוני. כאילו, בתוך העיר אני מפחדת.
ממה את מפחדת?
האוטוסטרדה הזו שלא נגמרת, ואני לא יודעת מתי היא תיגמר, ומהחוסר שליטה.
אוקיי. את אמרת בהתחלה שאת לא יודעת... מה מהות הפחד? שפשוט תוקף אותך פחד, ושאין לך מחשבה מסוימת לגבי מה יקרה, או איזשהו משהו קונקרטי. אבל אז, ממש לפני שנייה, אמרת, אני הייתי רוצה לסמוך על עצמי. ומה שאני מבין מזה, זה שאת לא סומכת על עצמך, כשאת יושבת לנהוג למקום חדש וביש בין עירוני.
כנראה.
אוקיי.
נראה.
לא, אני רק אומר מה ששמעתי.
כן.
אז אמרת, אני הייתי רוצה לסמוך על עצמי. הייתי אומר שאם עולה הרצון, אני רוצה לסמוך על עצמי, סימן שחייבת להיות המחשבה, אני לא סומכת על עצמי.
אני רוצה לסמוך על עצמי שאני אוכל לצאת ממצב שגם אם אני במחיר של נסיעה של עוד 10 דקות, אני אוכל להסתובב ולחזור.
היית אומרת שזה נכון שאת לא סומכת, בואי נחקור ביחד, היית אומרת שזה נכון שאת לא סומכת על עצמך, שבמצב של הסתבכות את תדעי מה לעשות או תדעי איך לצאת ממנו?
אני חושבת שיש לי גם חוסר התמצות אין לי חוש של התמצות, אין לי זה.
אוקיי, רגע, שני דברים שונים.
אני אגיד לך, כל הזמן אני נמצאת ליד אנשים שיודעים לנהוג טוב ומכירים את כל הדרכים, אוקיי? ואז אני נמצאת באיזה עמדת נחיתות, אפשר להגדיר את זה ככה, כשאני יוצאת לשטח, אני כאילו זה משפיע. איך אני יודע, איפה, לאיזה צד לפנות, אם אני לא אסע לכיוון ההפוך, ואז אני לא יודעת איפה אני אגיע.
אז מה שאני שמע ממך זה שבעיקר יש השערות. זאת אומרת, יש לך את הפחד שהוא לא ברור מהו, ואז המיינד מעלה השערות, זאת אומרת, המיינד מחשבות, מעלות השערות. אולי זה בגלל הנחיתות לעומת אנשים אחרים, אולי זה בגלל שאני לא סומכת על עצמי, שאני, מה אני אעשה, אולי זה בגלל חוסר התמצאות בשטח, זה, ואולי ואולי. וזה כמו איזה מדענית שעכשיו יש לה איזה, יש איזה אכבר מעבדה שהוא מפחד. הוא תקוע במבוך, הוא מפחד, הוא לא יכול ללכת ימיד ושמאל על המקומות המוכרים, הוא יכול ללכת רק ככה וככה, מה שהוא מכיר. כמו במעבדה לפסיכולוגיה כזאת עם עכברי, ואז החוקרת מסתכלת ואומרת, מעניין מאוד העכבר הזה, מה מפחיד אותו, אולי הוא מרגיש נחיתות מעכברים אחרים, אולי הוא לא סומך על עצמו שהוא ידע מה לעשות בימין ובשמאל, אבל זה עדיין ברמת ההשערה. ומה שאני מציע לעשות מצב כזה, זה להפסיק להשאר השערות ולהתחיל להסתכל ישירות. למה אני מתכוון? להתחיל להסתכל מה קיים, רק מה קיים, כל השאר לא ידוע. ואז לפנות את האנרגיה הזאת של ההשערות. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כלום ולא משערים כלום. אוקיי, ננסה? אז אני לוקח את קצה החוט שנתת לי. מכל הכדור צמר הזה יש קצה חוט אחד, וזה שאת לא סומכת על עצמך. אני מתחיל למשוך, בסדר? את לא סומכת על עצמך בואי תגידי את המשפט המלא.
לא סומכת על עצמי שאני אגיע לכביש מהיר, אני יודע מאיזה יציאה לצאת ולחזור בחזרה אם אני או איך אני מתקנת את התור, איך אני אגיע למקום שאני רוצה
אוקיי.
אוקיי.
אז את לא סומכת על עצמך, ואז זאת אומרת שאת חושבת שאם יקרה הדבר הזה, אם תהיה בכביש המהיר ולא תדעי לאן לצאת ולאן זה, אם יקרה הדבר הזה, אסור שתתבלבלי. זאת אומרת, אסור שתסתבכי ותהיה במצוקה שלא תדעי מה לעשות בה. אסור שזה יקרה. אז גילינו שיש פה עוד מחשבה שזה אסור לך להגיע למצב הזה. יש לי שאלה. אם ידידתך הללי הייתה נוסעת לאיזשהו מקום לא מוכר, מותר להשתמש בדוגמה כזאת? לכן, היא נוסעת למקום לא מוכר, והיא מתבלבלת בכביש המהיר, יוצאת ביציאה לא נכונה, מתחילה להסתבך, ותקועה בלב בני ברק, כשכל הרחבות נראים אותו דבר, ללא שום יכולת לצאת משם. מה את חושבת עליה במצב הזה?
אני פשוט יודעת, זה לא משהו שאני חושבת שיהיה לה בעיה, היא או תשאל או תתחיל תחפש את הדרך שהיא חושבת ש...
אוקיי, אז לה זה מותר שזה יקרה?
כן, כי היא לא מפחדת, אני מפחדת.
מפחדת כשזה יקרה?
כשזה יקרה לי, זה משתק אותי.
אוקיי, אז ההבדל ביניכם זה שכשזה יקרה, כשזה יקרה, את תהיה משותקת מפחד, והיא לא תהיה משותקת מפחד. כלומר, כשאת יוצאת לדרך, את מדמיינת את השיתוק מפחד שיקרה כשתסתבכי ללא מוצא.
זה לא, יותר מזה, אני מרגישה פחד, אני לא יודעת.
אנחנו מתחילים אני מרגישה פחד, אני לא יודעת. אבל אני אומר שמניסיונים, מהחקירה שאני עשיתי לגבי המכונה שפה, שלא אמורה להיות שונה מהמכונה ששם, תגובה כזאת של פחד חייבת להיות מבוססת על אמונה ומחשבה. זה חייב להיות אמונות ומחשבות לגבי העני, לגבי עצמי, לגבי חמדה. למה? כי אם הללי זה קורה לה, כאילו לך אין מחשבה על מישהו אחר. אם אישה אחרת זה תסתבך וזה, זה לא יקרה. זה לא, אין לך מחשבה רעה עליה או ביקורתית עליה. אוקיי? יש לך איזושהי אמונה כלפי עצמך. אוקיי?
אבל יש לה ריטה, את יכולה
לספר. יש לי גם חברה שהיא גם כזאת, שהיא בכלל משותקת ולא נכנסת לרכב.
אוקיי. מה לתך עליה?
נראה לי נורא שהיא לא מרימת עצמה לכיוון.
מה נורא בזה?
כי חודשים היא מדברת, וזה סוגר אותה באיזשהו מקום שהיא לא עושה דברים, כי היא מפחדת, כי היא לא מתמודדת.
מה לתך על סוג כזה של גישה והתנהגות?
להרים ידיים.
אז מה דעתך על זה?
זה חושה, זה לא טוב.
זה לא טוב?
לא.
למה זה לא טוב?
כי אני אומרת שבן אדם, הדבר הכי חשוב שלו זה העצמאות שלו. ורכב זה סוג של עצמאות, וניידות זה סוג של עצמאות. אם אני לא עצמאי, ואני צריכה להיות קלוטית במישהו אחר, זה הדבר הכי גרוע שלי. בגלל זה זה מפריע לי.
אוקיי. אם את באמת תלותית במישהו אחר ואין לך עצמאות בכלל, מה זה אומר עלייך?
רק על התחום הזה.
כן, 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 נגיד שאת לגמרי לגמרי תלויה ואת לא יכולה לנהוג בכלל, לא יכולה לזוז בנהיגה, את חייבת כל הזמן שמישהו, אם היית תלויה לחלוטין, מה זה אומר עלייך? מה היה כל כך רע בזה?
נורא, חולשה, לא יודע, את אדם חלש.
את אדם חלש. אני אקח דקה ברשותך. ניסיתי לדמיין איך הייתי מרגיש במצב הזה. מה שאני רואה זה שאם הייתי נתקף בפחד כזה, שלא הייתי, לא היה ברור לי מהו, אז יש, היו לי שני שבילים שהייתי יכולה ללכת בהם, בנקודה הזאת. שביל אחד הוא השביל של לנסות להיפטר, לנסות להיפטר מהדבר הזה. נראה לי שזה מה שאת רוצה, שזה ייעלם, שתוכלי, שהידידי טינטן הזה, כאילו, יקום ויקח את המזוודות שלו וילך לנצח. אז הדרך אחת היא הכחדה של התגובה הזאת. בסדר, פשוט לא לפחד יותר. זה דרך אחת. והשביל השני הוא שביל שבו אני לא רוצה שזה ייכחד, שאני לא רוצה שזה ייעלם, אלא אני רוצה שהדבר הזה שקיים בתוכי, שאני אבין אותו, שאני אראה אותו בבהירות. אני כאילו רוצה לא להכחיד חלק מתוכי, שזה משהו מאוד אלים, שחלק, כאילו, מצד, כאילו, חלק אחד בתוכי רוצה להכחיד לחלק השני, זה משהו אלים כלפיו. הייתי רוצה, הייתי שכמה לשלום בתוכי, שחלק אחד יקבל את החלק השני. ובדרך של ההכחדה של הדבר, בדרך של ההכחדה יש כל מיני שיטות פסיכולוגיות, אני לא יודע אם ניסית או לא, אבל יש טיפולים התנהגותיים קוגניטיביים, אוקיי? זה נקרא Cognitive Behavioral Therapy, שעושים כל מיני דברים. למשל, את נוסעת פעם אחת למקום המפחיד שאת לא מוכר עם מישהו באמת לידך, ואחרי זה עם מישהו מאחורה שהוא רק למקרה צרה, אבל הוא שותק כל הזמן, ואז את עושה פעם אחת חצי דרך וחוזרת, ואז את עושה תרגילי הרפאיה לפני ותרגילי הרפאיה אחרי. יש הרבה 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 שיטות שרק צריך למצוא את המטפל, יש הרבה אנשים שמיומנים בזה, צריך למצוא את הבן אדם, לתרגל את זה כמה זמן ולעשות את המיטב כדי להכחיד את זה, ואולי זה לא ייכחד לגמרי, אבל אולי המטרה תושג חלקית לפחות. זה השביל הזה, והוא די ברור שאפשר לבצע אותו אם את רוצה. זה הצעה, תמצאי את מטפל התנהגותי קוגניטיבי, תשקיע את האנרגיה והשינוי ודאי יחול. ועכשיו אני רוצה לדבר על השביל השני. המורה הווייטנאמי תיך נאט האן, הוא נזיר כזה וייטנאמי קרח נורא נורא חמוד, הוא מספר על זה שפעם אחת הוא דפק מסמר בקיר עם שתי הידיים שלו, ובטעות יד שמאל הקטע על יד ימין על האצבע והכאיב עליה. ואז הוא אומר שיד שמאל, יד ימין לא אמרה ליד שמאל, היא מטומטמת, את לא שמה לב, מה את עושה, את לא יודעת לדפוק מסמר בקיר אפילו, ויד שמאל לא אמרה לה, ינודניקית, יבחיינית, אז מה, תתי מהקרה, מה קרה, והם לא התחילו כאילו לריב אחת עם השנייה, הלוואי שתמו אותי, יד ימין לא לקחה וניסתה להכחיד את יד שמאל, וכאילו להעיף אותה, לנתק אותה מהגוף, וגם יד שמאל לא ניסתה להחזיר ליד ימין מלחמה. הוא אומר שקרה דבר אחר לגמרי, הוא אומר שיד שמאל, זאת שחוותה ביד ימין, לקחה באהבה רבה את יד ימין והחזיקה אותה, כמו שאימא מחזיקה את התינוק שלה באהבה, והחזיקה אותה חזק עד שהכאב יעבור. וזה בעצם השביל השני. אז שתי הידיים הם כאילו שני מקומות פנימיים, אפשר להגיד שהם שני הקולות הפנימיים שעולים באחור, שני התכנים הפנימיים. אוקיי, אחד זה הפחד, שהוא חלק בתוכך. והוא כולל בתוכו אולי גם תאמויות, אני לא סומכת על עצמי, אני אקפה מפחד, אם זה יקרה לי זה משהו מאוד רע, אני אדם לא טוב אם זה קורה לי, אולי גם אני נחותה מאחרים שנוהגים טוב יותר. כל הקומפלקס הזה זה כל מסוים שקיים בך, כמו ילד שבוכה, או שעצוב, או שמקובץ מפחד. ויש קול אחר בתוכך שאומר מה דעתו על הילד הזה. אתה לא בסדר, כמו שאתה זה רע, בן אדם כזה כמוך הוא לא בסדר, וחוץ מזה, הלוואי שתמות. הלוואי שתיקח את מן העולם, שתעוף מפה ואני לא אראה אותך יותר. כן? מה, אתה שוב מתכווץ? תפסיק לילל. מבינה, אז החלק האחד הוא כן, לא אוהב כלפי החלק השני, הוא גם, מהזווית הזאת, הוא גם לא יכול ממש לראות אותו, כי כל מה שהוא רואה זה התגובה החיצונית, כל מה שהוא שומע זה רק את הילד הבוכה והמיילל. הוא לא יכול לראות למה הילד מיילל, מה כואב לו, מה המצב, מה יעזור לו באמת. אולי זה משהו אחר לגמרי. אולי זה קשור לחוויות טראומטיות של קודם. הוא לא יכול לראות בדיוק, הוא עסוק בלגנות ולרצות להכחיד את החלק הזה. והחלק המפוחד גם כן לא, זה לא עוזר לו כל הסיפור, כי הוא כל הזמן צריך להתגונן מהחלק המבקר. הוא רק מתכווץ יותר ויותר, הוא מנסה משותק יותר ויותר. מה שאני מנסה להגיד זה שהעניין הזה של הנהיגה במקומות לא מוכרים בכביש מהיר, בעצם מצביעה על איזושהי מערכת יחסים בין שני קולות בתוכך. איזשהו משהו שקורה בינך לבין עצמך. ושבעיניי, הבחירה שלי, אם זה היה המצב שלי, הייתה דווקא לא להכחיד את זה. הייתי אומר, אני לא הולך לטיפול התנהגותי בשביל להקריא את הדבר הזה, ההפך. אני, המטרה שלי בחיים זה להבין מהו מקור המלחמה הפנימית הזאת. מה קורה? למה? ואני רוצה שלום פנימי. לא בתור איזה סיסמה של איזה סטיקר של מהות החיים, אלא שלום פנימי באמת, כי אני מזהה שיש חלק בתוכי שלא חי בשלום עם חלק אחר. שונא אותו. רוצה להכחיד אותו, ואני רוצה שהחלקים שלי יחיו בשלום ואהבה בינם לבין עצמם. וגם לשם יש דרך, אבל גם לשם יש דרך, וגם לשם יש דרך, אבל הבחירה הזאת איכשהו חייבת לעשות. אני מבינה, זה הרי בחירה סותרת. היא לא יכולה, אי אפשר גם להכחיד את הקול הקטן והמעצבן והמפוחד, וגם לרצות לעשות שלום איתו ולאהוב אותו. זה מה שהולך ביחד. זה כמו הורים שמנסים לאהוב באופן בלתי מותנה ולקבל באופן בלתי מותנה את ילדם, אבל גם רוצה להכחיד אותו כשהוא בוכה. אז אני חושב שההחלטה היא הדבר הראשון, לאיזה כיוון, והביצוע הוא הדבר השני.
תודה.
בבקשה. את רוצה לקחת את זה ולהקל או להגיד משהו? יש משהו להגיד?
לא? להקל את השאלה.
אוקיי. ההקלטה של המפגשים האלה, אחרי עוד כמה ימים, זה יהיה באתר שלי, אפשר פשוט להוריד ולהקשיב לזה שוב. ואם את מרגישה שיש בזה משהו עבורך, אז אני ממליץ לך להוריד את זה ולהקשיב באוזניות כזה בנגן MP3. אוקיי. שמחה.
אז
אל תסדר. אל תסדר את הבית.
אבל אני רוצה גם שזה יהיה מסודר, זה מפריע לי כשזה לא מסודר.
אז תסדר.
אז שוב, שם הקונפליקט.
כן.
כן.
כן. זה רוצה ולא רוצה באותה רמה.
אז תהיה לו קונפליקט. עד שאחד הם יגבר, ואז אני מוכן להבטיח לך שיקרו אחד משני הדברים. או שצדר, או שלא צדר. זה חייב להיות אחד משני אלה.
נכון, זה מה שקורה, אבל יש שם סבל.
אוקיי.
זה כאילו לא רוצה, נגיד, אני רוצה לסדר את הבית, אבל אין לי כוח, אז אני דוחה את זה, דוחה את זה, דוחה את זה, אז אני כבר לא יכול לסבול, כאילו, את השבית מה, אבל אני מסדר, אבל יש בכל התהליך הזה קונפליקט.
אוקיי, אז אם יש סבל, אוקיי, אז התשובה שלי היא ככה, אם יש בך את הכל שאתה רוצה לסדר את הבית, תסדר. אם עולה בך הכל שאתה רוצה לא לסדר את הבית, אז אל תסדר. ואם עולה בך הסבל, תעשה מדיטציה.
זה מה? אם עולה הסבל?
תעשה מדיטציה. כי אני חושב שהמקור של השאלה היא שהוא רוצה לא לסבול. לא שהוא רוצה לא לסדר את החדר ולא לא לסדר את החדר. לכן, כן, זה לא מרשם מה לעשות. זה לא כאילו המרשם מה לעשות, האם לבדוק איזה קול גובר, או מה לעשות, כאילו להחליט לעשות בכל מקרה, או להתעלם מזה. זה לא מרשם מסוים שאני רוצה לרשום לך. אלא הסבל הוא מהמחשבות עצמן. הנקודה היא, כאילו, אם אתה סובל, תעשה מדיטציה.
הסבל זה בעצם זה שיש קונפליקט שאני לא רואה לו פתרון, משם הסבל. העיקרי.
אוקיי.
לא הסבל הקטן של לא בא לי, זה כאילו הסבל, העיקרון, שכאילו שאני נמצא במבוי סתום כזה.
אוקיי, מדובר במצבור מחשבות, בכדור צמר של מחשבות, שזה לא רק אני רוצה לסדר את הבית, אני רוצה לא לסדר את הבית, אלא גם המחשבות האלה, אני בקונפליקט, הקונפליקט יוצר סבל, אני עדיין סובל, איך אני אעשה, זה מצבור כזה, שמה שאפשר לעשות איתו זה לשבת במדיטציה ולהתבונן על כולו. באמת אני אולי שכחתי להגיד לך, ואז טוב שלי עד שעת השאלה שלו, שבדרך הזאת, בשביל של השלום הפנימי, בשביל של לראות על מה זה מצביע, אחת הדרכים, אמרתי זה אפשרי אבל לא פירטתי, אז אחת הדרכים באמת זה מדיטציה, זה ללמוד לעשות מדיטציה, ולאט להגיע לאיזשהו מקום של מתבוננות על התכנים האלה, התבוננות על מחשבות ורגשות, ואז, וזה מאפשר מקום אחר מהשארת האשרות שעשינו בהתחלה. שאמרת לי, אולי זה, ואולי זה, ואולי זה. האוליים הם מחשבות, הם צורה לוגית לנסות להגיע לפתרון. במדיטציה, צורה שנייה, היא לשבת ולהתבונן ולראות איך מחשבות עוברות, מתחושות גופניות. ודרך זה אפשר לראות דברים, ולא להגיע למסקנה הגיונית לגביהם, אלא באמת לראות אותם. כמובן, אם תחליטי, את מוזמנת כמובן לבוא, כאילו, ושאני אפרט על זה, זה לא שזה סוד או משהו. הגענו ל-11:25 סליחה, לא, כן, השעון שלי, אבל התכוונתי לזה שהגענו לשעתיים. אז אני אשאל את השאלה של הלילי ואני אענה עליה, בסדר? ובזאת נסיים. האם לאחר שנתעורר נגלה שהיינו רק בובות קרטון, כלומר שרימו אותנו, סבלנו כי חשבנו שאנחנו בני אדם, שתלו בנו רגשות ומחשבות כדי שנתאה ונחשוב שאנחנו אמיתיים, ואם זה כך, אז איך זה שבכל זאת יש בנו אהבה וחמלה, שהרי אלו רגשות רגשות אנושיים? או שגלות שאנחנו מקרטון זה רק עוד שלב לפני ההתעוררות, ושאחרי השלב הזה נשוב ונהיה בני אדם, רק שעשויים מחומר אחר, מאהבה וחמלה ומיופי? יש פה הרבה שאלות, אני אענה עליהם אחת אחת. האם לאחר שנתעורר נגלה שהיינו רק בובות קרטון? לא, אנחנו נגלה שהיינו המפעיל שלהן. זה נגלה שמעולם לא היינו בובות קרטון. זה נגלה שהיינו תמיד המפעיל שלהם, ושהיה איזשהו דמיון של בובת קרטון שחיינו בו. כאילו, שזה כמו... זאת אומרת שאת שואלת, האם בסוף החלום אני אגלה שהייתי רק בחלום, הייתי רק מפלצת קטנה? בחלום שחלמתי בלילה? התשובה היא לא, בסוף החלום תגלי שאת הלילי, שקמת בבוקר, ושהיה לך חלום מסוים. זה מה שתגלי. בסדר, לא שהיית מפלצת, כי לא היית. היית הלילי שחלמה חלום. זה מה שתגלי בסוף. אוקיי? ככה? מה, המטאפורה לא מספיק טובה?
לא, עוד פעם עם המובן. קרטון. מפלצת בלילה.
אוקיי, נגיד שאת חולמת בלילה. מה את חולמת? תני לי את החלום.
מי חולם?
תני לי חלום שאת משהו אחר.
ציפור.
חלם שאת ציפור. בלילה חלם שאת ציפור. ציפור בכלוב ברשותך. קצת מטאפורה חופשית מדי, הציפור בשבילי. נגיד, חלמת הציפור בכלוב, בסדר? ואת קמת בוקר ואמרת, אוי, חלמתי שאני ציפור בכלוב. מה תגידי, הייתי ציפור בכלוב? לא, תגידי, היי, תוררתי, אני אלי, תודה לאל, אני לא ציפור בכלוב, אז זה היה רק חלום. אז זה מה שנגלה, בסדר? לא שהיינו בובות קרטון, אלא שדמיינו בתוך חלום שאנחנו משהו מוזר כזה ש...
לא, לא מדמיינים שאנחנו בובות קרטון.
לא?
לא.
אז מה, איך זה...
לא היינו סובלים. אם היינו מדמיינים שאנחנו בובות
מקרטון. ואם אנחנו חולמים שאנחנו בובות מקרטון?
מה?
בחלום אפשר לסבול אבל.
אבל בובות מקרטון לא סובלות.
אוקיי, אז יש לנו בעיה במטאפורה. למה מתכוונת בובות קרטון?
שאנחנו אם נגלה שכל מה שאנחנו חושבים עכשיו, כולנו שאנחנו יושבים פה, אנחנו חושבים שאנחנו אנשים שבאנו כי אנחנו רוצים להגיע למשל להערה, או כי יש לי בעיה כזאת וכזאת ואני צריך לפתור אותה, ואנחנו מתייחסים לנו בכובד ראש, כן, ובעצם מה שאני שואל, אם אחר כך נגלה שכל זה היה חלום, כמו שאתה אומר, כן.
אוקיי, אז כן, אז המטאפורה שלי עם החלום כן הייתה נכונה. את מדברת על סוג של חלום. הקרטוניות הזאת זה שזה היה חלומי, שזה היה the stuff dreams are made of, כאילו זה היה חומר שמנו עשוי חלום, לא אמיתי. נכון? תיאטרון בובות שכזה.
בחלום הזה שאנחנו נמצאים, אז יש לנו את כל הרגשות האלה של הכעס וכנאה, אתה יודע, יש אגרסריה כזה. מה זה? כעס, כמה יש כאלה? כעס, כנאה, פחד, נטישה, פחד, לא יודע. אוקיי, ואז שנתעורר נבין ש כל הרגשות האלה לא יהיו.
אך, כן.
אתה רואה? אתה רואה?
כן. לא נורא.
הוא רוצה שאני אוהב אותו כשבי. את ניקו. כל הרגשות האלה...
כן.
כאילו, את פינס ושורד, אני רוצה לחכסות. כל הרגשות האלה לא יהיו. כלומר, הם שייכים לדמויות האלה הלא אמיתיות.
כן.
שאנחנו היום.
כן. כן, כל הבעיות האלה יגלו כדמיונות שווא.
אבל אוקיי, אבל אותם דמויות לא אמיתיות כמו שאנחנו היום. יש גם במה שונות הרגשות של חמלה ואהבה מקנאה וכעס, גם רגשות.
הבנתי, אוקיי.
גם אני הבנתי הכל.
אוקיי. אוקיי, מה ההבדל בין חמלה ואהבה? הרגשות שכל מואר מתחיל מצהיר עליהן בריש גלי שיש לו, לבין כעס וקנאה, שהם מיוחסים לבורות רוחנית. מה ההבדל? כאילו זה רגשות וזה רגשות. מה... עכשיו זה גם בלבל, כי גם לאנשים לא מוארים, גם יש חמלה ואהבה, אי אפשר לומר שלא. אוקיי? והתשובה היא שחמלה ואהבה הם טבענו האמיתי, הם מלא טבענו האמיתי. אז ברור שהם יהיו קיימים בכל אדם, אפילו בניקו. אוקיי, זה ברור שהם יהיו ויבואו לידי ביטוי בכל אדם. חמלה, אהבה, הומור והחבר'ה האלה. והחלקים האשלייתיים של קנאה, כעס, סיפורים, בעיות וזה, אלה החלקים האשלייתיים שנוספים, שהם הסוג של המשקפיים האלה, הסוג של הבובת קרטון הזאת שמולבשת על טבענו האמיתי. בסדר, טבענו האמיתי הוא חופש, אהבה, כלילות והומור, ועל זה מולבשת בובת קרטון. בסדר, בובת הקרטון הזאת יש לה סיפור, בובת הקרטון הזאת חיה, יש לה סיפור שלם עם אופי ובעיות. במקום בובת קרטון הייתי אומר כאילו, אוקיי, אז אנחנו בובת קרטון, כל עוד אנחנו בובת קרטון ויש לנו את כל הרגשות האלה, אנחנו כאילו אומרים, אוקיי, יש בי חמלה ואהבה, אבל זה לא זה עדיין, כאילו זה לא בדיוק זה, זה קיים בי, אבל זה לא בדיוק מה שמדברים עליו, יש איזו אהבה אחרת יותר גדולה שאני לא ער אליה, יש לנו מין תחושה כזאת. וזה נכון, זה נכון, אנחנו כאילו, בגלל שאנחנו עדיין בדמות הקרטון והכל מעורבב לנו, אז האהבה מעורבבת לנו עם צורך, מעורבבת עם קולות של מיינד קולקטיבי. אז זה יוצא, אני אוהבת אותו, אבל בעצם אני גם נורא צריכה אותו, ובעצם אני גם מפחדת שהוא ילך, כי אם הוא ילך אני חסרת ערך. חוץ מזה, סבתא שלי אומרת שאם אני לא אתחתן ועשה ילדים בקרוב, אין טעם לחיי. וזה כל שאני גם מאמינה בו. אין טעם לחיי, זה ברור. וגם לחיי של אמא שלי. אבל לחיי, כנראה שאין טעם, אני קצת מבולבלת לגבי העניין, אבל עדיין זה, אני מאמינה בזה במידה מסוימת. וכל זה מתערבב לי, אני בכלל אוהבת אותו. אני בכלל אוהבת אותו, שזה הכל פחד מלהיות, מהדבר הזה, מהסיוט החברתי הזה, או מהצורך של הנטישה, של הנטשו אותי בילדות, אני מפחד שהוא ינטוש אותי, אז אולי זה. הכל מעורבב. אז לכן, מתוך התחושה הקרטונית הזאת, הבובתית הזאת של הבובה, אנחנו מאוד מבולבלים לגבי האהבה והחמלה, אנחנו לא רואים אותה בבהירות, אנחנו לא רואים את טבענו האמיתי בבהירות. זה הצמצם שדיברתי עליו, אנחנו לא רואים את טבענו. עכשיו, מה הטריק היפה שבזה? מה טריקי בזה? אם היינו בובת קרטון על חוטים כזאת, בובת תיאטרון בובות, שאתה מלא קנאה וכעס, כאילו ופחד, וזה היינו, זה היה מאוד פשוט לראות את טבענו האמיתי, המפעיל שהוא חמלה ואהבה. מה היינו צריכים לעשות? פשוט להסתכל למעלה, נכון? והוא הנה עם החוטים, אלוהים, אתם מכירים את המושג הזה, אלוהים שהם החוטים למעלה, הוא האהבה. תסתכל למעלה, השתבח שמו, הוא למעלה, הוא האהבה. בסדר, זה המפעיל. הבעיה היא שהמפעיל זה לא בובת חוטים כזאת, זה לא מטאפורה נכונה. המטאפורה הנכונה זה בובת פרווה, כמו קיפי. קיפי הקיפוד מרחוב סומסום, זה יותר קיפי. זאת אומרת שהמפעיל הוא בפנים. זאת אומרת שאם אני אסתכל למעלה למטה, אני לא אראה אותו, אני אראה רק את העולם מעיני קיפי, עיני הזכוכית של קיפי, אוקיי? אבל המפעיל הוא בתוכי, הוא בפנים, לכן אני לא יכול לראות אותו. אני מרגיש אותו בפנים, אני מרגיש שהוא אוהב, נכון? כי המפעיל הוא בתוכי, אני מרגיש שהוא חומל, אני מרגיש שיש בו הומור שמתפרץ כל הזמן, אני מרגיש את התבונה הגדולה שבתוכו שמנחה אותי כל פנימי כזה שאומר, לך להתעורר, כאילו, לך להבין מי אתה באמת. אני מרגיש את זה, אבל אני כולי קיפי עדיין, בסדר? עם כל הנאורוזות שכתב לי התסריטאי של רחוב סומסום. בסדר? ולכן, זה מה שיפה בכל הסיפור של התעוררות, שהגילוי של המפעיל זה לא ככה, אלא זה המפעיל מגלה את עצמו. בסדר, המפעיל שיותר מדי שנים עשה את קיפי בסדרות, מרוב הצלחה מסחרית, הוא פשוט נשאר בהפקה, נשאר בתוך הבובה, לא נתנו לו לצאת. זה הרבה הרבה גלגולים, הוא התגלגל בתור קיפי, הוא האמין שהוא קיפי. ואז הוא מתעורר לגלות שהוא תמיד היה שחקן, זאת אומרת, הוא בכלל שכיר, זאת אומרת, הוא מסיים, הוא לוקח את הבובה, שם אותה בארון, והולך הביתה. זאת אומרת, נגמר ההפקה, נגמר חוב סומסום, בסדר? שפקה אחרת. מה, שרי צוריאל זה בעצם אלוהים. בסדר? אז... אז, 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 אז אחרי השלב הזה נשוב ונהיה בני אדם שעשויים מחומר אחר, מאהבה, מחמלה ומיופי. לא, כן, עניתי, לא נשוב ונהיה בני אדם. אנחנו הדבר הזה. אנחנו נצא מבובת הפרווה שלנו, פשוט, אפילו לא ממש נצא ממנה, פשוט נזהה את המפעיל. הבובה תמיד נשארת בתור בובה חביבה, צבעונית, וכאילו לשימושנו. תמיד נחמד לשים בובה של קיפי וללכת לרחוב ולחבק אנשים. זאת אומרת, זה לשים בובה של מורה רוחני וללכת לתת שיעורים רוחניים. תמיד זה נחמד ללבוש איזה בובה. בסדר, אבל זה נשאר הבובה, בלי בלבול מיותר. כן. כשאתה
אומר
הטבע
אמיתי, אז אתה מתכוון, כאילו, למיין שמשוחרר, שיעורר.
לא, כשאני אומר הטבע האמיתי, ואני אומר אהבה, חמלה, הומור, אני לא מתכוון לרשימת המקולת שיש לו, לאני האמיתי, שהוא תעודת זהות, שם, אני אמיתי, תאריך לידה, never born, תאריך מוות, never died, תכונות אופי, אהבה, חמלה וזהו, יכול להציג את זה בבדיקה לקניון. מה בזה התעופה? זה לא זה. אני מדבר על משהו שאין לו מילים, שהוא פשוט הטבע האמיתי שאתה רואה בכל מקום. כאילו ניקו, לא משנה איך הוא נראה לכם, הוא ספוג בזה. כאילו, אוקיי, הוא ספוג בתום, ואיכשהו מפריע ושובב, וכאילו, וכל הדברים כאילו, שמפריעים ללילי, ואולי לעוד אנשים. אז זה הכל...
הוא הומור,
כן, הוא הומור.
הוא אומר למיין שלך, כי אתה מזהה
הוא אומר. אוקיי, אז זה לא שום דבר, אוקיי? זה לא שום דבר מהמילים שאמרתי. המילים שאמרתי זה, בזאת נסיים, נזירי זן, מאסטרים של זן, מורי זן, תמיד אומרים שכשמצביעים על הירח, שמה שהם עושים זה להצביע על הירח עם האצבע. אבל אל תסתכל על האצבע, אתה צריך לראות את הירח, כן? זה רק האצבע, הנה הוא שם. ואל תעסוק כל כך באצבע. בסדר? ומה שאתה אומר לי, מה ההומור, הומור? אז ההומור זה האצבע. והירח הוא אין לו מילים.
הירח לא חסר תכונות? זאת השאלה.
לא, הירח הוא כשהוא ידוע בעיני עצמו, הירח כשהוא נראה בעיני עצמו, כשהוא מתעורר, הוא בפירוש לא חסר תכונות. יש טבע אמיתי מסוים, יש טבע, יש אחד. עכשיו זה לא... אוקיי, יש מורים רוחניים שמסתובבים בכל מיני מקומות שאומרים שמגיעים למסקנה ההגיונית של הטבע האמיתי, אין תכונות, כי כל תכונה זה רק מילה, וכל מילה זה רק אשליה וכל זה. אז הטבע האמיתי הוא שנאה ואהבה באותה מידה. למה? כי יש שנאה ואהבה בעולם. אז מאמא תרזה והיטלר, כן, הם אותו דבר, כי שניהם אלוהים, ובעצם הטבע האמיתי הוא הכלום הזה שכולל את הכל בתוכו. בוא נרצח מישהו, כאילו לצורך העניין גם זה מאוד אלוהי. כן? בוא נשחוט את ניקו.
מה? אם אתה לא מרגיש הפרדה, אז ברור שלא תלך לרצוח, כאילו...
אוקיי, זה מסקנות הגיוניות, אבל תקשיב, אנשים התעוררו במשך... טוב, עד כאן. אנשים התעוררו במשך... 2500 שנה כבר יש את הדבר הזה, את הטרנד הזה שמסתובב עם הבודה וכל החבר'ה האחרים שאומרים, גילינו טבענו אמיתי זה אהבה, גילינו טבענו אמיתי זה חופש. יש את הקטע הזה, החבר'ה אלה עם הקטע הזה, מכיר אותם?
אני מכיר את
אלה
שאומרים סאצ'י תננדה, וזה לא תכונות.
אוקיי, סאצ'י תננדה.
זה קיום מודעות נצחיות.
אוקיי.
אבל להגיד הומור זה משהו שמאוד מתקשר לי למען, ולהגיד כאילו, אהבה וחמלה...
זה מתקשר לי למיין
שהוא
משוחרר, שאין לו את התסביכים לזה.
כן,
אבל
כבר
שיש
בן אדם
ויש מיין. אז סאצ'י תננדה. בסדר? אוקיי. סאצ'י תננדה, צירוף מילים שהוא אצבע שמצביעה לירח, שישמשו במורים בעבר. מודעות זה ששוכנת בקיום
ונצחיות.
מודעות, קיום, נצחיות הם אמרו.
אוקיי.
בסדר. עכשיו, גם הדבר הזה, סאצ'י טאנה, זה גם כמילה, שגם אליי אפשר להתאפס, כאילו, לדמיין מודעות, כיוון נצחיות. וגם המילים שאני אומר, זה גם מילים. ובמקום להקשיב למילים ולנסות להגיע למסקנה הגיונית, צריך ללכת את כל הדרך, עם כל הבלבול, ועם שתי הדרכים שאמרנו, לבחור בשביל הנכון, וללכת את כל הדרך, ואז לראות. ואז לראות מה זה הירח, לראות מה זה המפעיל של קיפי, שרי צוריאל, ולראות, לראות מה זה סאצ'י טאננדה, למה התכוונו, לא מה זה, כאילו, לא, זה רשום, אלא לראות בתוכי, לזה הם התכוונו, אוקיי, אז זה, זה אני, ברור שזה זה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אוקיי? אז הסבירות שתקרא לזה אהבה והומור היא מאוד מאוד גבוהה, שתבחר במילים האלה, אבל אולי לא תגיד כלום. תודה רבה.